השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אביו של אחד הלומדים שהיום היורצייט שלו, יעקב בן דוד, עליו השלום, למשפחת וינקלר. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף ט' במסכת יבמות. נתחיל בנקודותיים בשליש התחתון של העמוד הקודם ונסיים בשורה השנייה של י' עמוד א'. היום יש לנו שיעור ארוך עם כל מיני תיאורי מקרים מורכבים של ייבום, ולכן השיעור המרכזי היום יהיה 22 דקות. בנוסף לזה יהיה עוד 5 דקות שהם לא חובה, ואחר כך עוד 6 דקות של סיכום. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נסיים את הסוגיה שהתחלנו לפני הרבה דפים בדף ג' לגבי המקור שלא עושים ייבום לערווה. בחלק השני נחזור שוב למשנה לגבי 15 אנשים. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. נזכיר שבג' עמוד ב' ראינו ברייטה שהביא המקור לזה שאדם לא מייבא מישה שהיא ערווה עליו. למדנו את זה שם מזה שכתוב את המילה עליה באחות אשתו. אז עשינו על ידי זה גזרה שווה לייבום, שגם שם כתוב יבמה יבוא עליה. ומזה שכתוב באחות אשתו את המילה לצרור, למדנו שלא מייבם גם את הצרות שלה. זה המקור שראינו בג' עמוד ב', ומאז ועד עכשיו עסקנו באותו מקור, כשהשאלה המרכזית הייתה למה בכלל צריך מקור. עכשיו, בח' עמוד ב', אנחנו שוב חוזרים לשאלה המרכזית של עצם המקור, וכאן הגמרא מביאה מקור חלופי. המקור החלופי זה של רבי, והוא לא לומד את זה מאיזשהו פסוק אחר, אלא מהפסוקים עצמם של ייבום. איך הוא לומד את זה? אז נאמר את זה לפי הסבר של הגמרא, וזה שעצם זה שהוא לא יכול לייבם ערווה, לזה לא צריך מקור, כמו שרב אמר אתמול. לגבי הצרות של הערווה, אז מאולקחה הוא לומד שלא מייבמים צרה. למה? כי אולקחה יש כאן הדגשה לשון יחיד. כלומר, הוא מייבם אישה ספציפית מתוך כמה אופציות. כלומר, מתי אדם מייבם? רק שהוא באמת יכול לייבם את כל האופציות, והוא בוחר באחת מהם, אולקחה. אבל אם הוא לא יכול לייבם את כל האופציות, כי אחת מהם היא ערווה, אז גם את הצרות של הערווה הוא לא מייבם. זה מאולקחה, ומההי של ויבמה הוא לומד שכל זה נכון דווקא לגבי ייבום, אבל בנישואים רגילים הוא יכול להתחתן גם עם הצרה של הערווה שלו. אז עד כאן המקור של רבי שהוא לומד את זה מאולקחה לו לאישה ויבמה. עד כאן השלב הראשון. השלב השני, אחרי שאנחנו יודעים שיש בעצם שני מקורות לזה שלא מייבמים ערווה או צרה של ערווה, מקור אחד זה של רבנן מדף ג' מאחות אשתו, ומקור שני זה מה שלמדנו עכשיו של רבי, אז עכשיו צריך לראות מה כל צד לומד מהמקור של השני, ואחרי זה גם נצטרך ללמוד מאיפה הצד השני לומד את מה שהוא לומד מהמקור שלו. אז נתחיל בלימוד של רבי. רבי כאמור לומד את זה מההי מיותרת של אולקחה ויבמה. אז עכשיו צריך לראות מה רבנן לומדים מההי מיותרת, ומאיפה רבי ילמד את מה שהם לומדים. אז לגבי אולקחה, רבנן לומדים דין של רבי יוסי ברבי חנינה, שאחרי שאדם מייבם את זקוקתו, אז היא הופכת לאשתו לגמרי. ולכן עכשיו אם הוא רוצה לגרש אותה, הוא כבר לא יכול לחלוץ לה, אלא הוא צריך לתת לה גט, וגם אם הוא מגרש אותה, הוא גם יכול להחזיר אותה. כי בעצם כבר לא אשתו לשעבר של אח שלו, היא אשתו לגמרי, ולכן הוא יכול להחזיר אותה, כמו כל אדם שיכול להחזיר את גרושתו. זה מאולקחה, ומאיפה רבי ילמד את זה? הוא לומד את זה משתי מילים אחרי זה, אולקחה לא לאישה, לאישה מיותר, וזה בא ללמד שאשתו לגמרי. זה לגבי אולקחה. ולגבי ויבמה, אז רבנן לומדים מכאן שאפשר לייבם גם בעל כורחה, לא צריך את ההסכמה של האישה. רבי לעומת זאת ילמד את זה מיבמה יבוא עליה. עד כאן לגבי הפסוק של רבי, אולקחה לא לאישה ויבמה, ראינו מה רבנן ילמדו מכאן ומאיפה רבי ילמד את מה שהם למדו. עכשיו נעבור לפסוק של רבנן שלמדו כאמור בדף ג' מאחות אשתו, ששם כתוב לצרור ועליה. אז מה רבי ילמד מלצרור, ומה הוא ילמד מעליה, ומאיפה רבנן ילמדו את מה שהוא לומד. אז לגבי לצרור, הגמרא כאן אומרת את זה רק בכמה מילים, כי זה מפורט יותר בדף כ"ח, הוא ילמד דין של רבי שמעון, שכמו שהפסוק אומר שאי אפשר לצרור שתי אחיות, כלומר אי אפשר להתחתן עם שתי אחיות ועל ידי זה הם נהפכות לצרות זו לזו, אז גם אי אפשר שיהיה מצב שבו שתי אחיות הן צרות זו לזו בזה שהן זקוקות לאותו אדם. כלומר, אם יש שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, וראובן ושמעון שניהם נשואים לשתי אחיות, רחל ולאה, ואז ראובן ושמעון מתו בערך באותו זמן, ואז לוי צריך לכאורה לייבם גם את רחל וגם את לאה. אבל כיוון שהם שתיהם אחיות, אז אי אפשר שיהיו אחיות שהן צרות זו לזו בזה ששתיהם זקוקות לייבום לאותו אדם, ולכן שתיהם לא זקוקות לייבום, ולא צריך לא לייבם ולא לחלוץ להם. זה מה שרבי ילמד מהפסוק לצרור, כמו שלומד רבי שמעון. זה לגבי לצרור. לגבי רבנן, הם חולקים שם ואומרים שאומנם הוא לא יכול לייבם, אבל הוא כן חולץ, והגמרא כאן לא מביאה מקור לדעת רבנן. זה לגבי לצרור. המילה הבאה זה לגבי המילה עליה. מה רבי לומד מהמילה עליה ומאיפה רבנן ילמדו את זה? אז נאמר את זה קודם בקצרה, ואחרי זה נפרט על זה יותר בשלב השלישי של השיעור. רבי לומד מהמילה עליה גזרה שווה לפר אלם דבר של ציבור, שזה סוג של קורבן חטאת, ומזה הוא לומד לכל קורבנות החטאת, שכמו שאחות אשתו, כמו כל איסורי ערווה, אם עושים את זה במזיד, יש בזה קראת, אז גם קורבן חטאת שמביאים על שוגג, מביאים את זה דווקא במקרה כזה שאם זה היה במזיד, היה בו קראת. זה מה שרבי לומד מהמילה עליה. עכשיו, מאיפה רבנן ילמדו את זה? הם לומדים את זה מקורבן חטאת של עבודה זרה של יחיד, ששם כתוב בפירוש, אם זה במזיד, הוא חייב קראת, ומזה הם לומדים לכל קורבנות החטאת, שגם כן זה דווקא על חטא כזה, שאם זה היה במזיד, זה היה קראת. עד כאן השלב השני, ראינו מה כל צעד עושה עם המקור של השני, ומאיפה השני ילמד את מה שהוא לומד מהמקור. בזה הגענו בינתיים בערך לשתי שורות לפני סוף חטא עמוד ב', ועכשיו, בשלב השלישי והאחרון החלק הזה, נפרט יותר לגבי מה שהרגע אמרנו על זה שמתי מביאים קורבן חטאת, רק על חטא כזה שאם זה היה במזיד, היה בו קראת. אז כאמור יש לנו שתי שיטות ללמוד את זה, שיטת רבנן ושיטת רבי, ונפרט עליהם עכשיו קצת יותר, אבל לפני שנראה את זה, קודם נעשה תזכורת קצרה לגבי סוגי קורבנות החטאת שיש. אז יש לנו באופן כללי שתי קבוצות שונות של קורבנות חטאת. קבוצה אחת זה מי ששוגג ועובר על שאר המצוות, כלומר כל האיסורים חוץ מעבודה זרה, זה מפורט בויקרא ד'. קבוצה שנייה זה מי ששוגג בעבודה זרה, זה מפורט בבמדבר ט"ו. עכשיו נתחיל עם הקבוצה השנייה, כי זה פשוט יותר. בקבוצה השנייה, כל יחיד, זה כולל את כל סוגי היחידים, שחוטא בשוגג בעבודה זרה, מביא עז בת שנתה, כלומר סעירת עזים, זה לגבי יחיד. לגבי ציבור שחוטא בשוגג בעבודה זרה, כלומר שהבית הנהורה לו בשוגג לחטוא בעבודה זרה, אז מביאים פר לעולה וסעיר עזים לחטאת. זה לגבי עבודה זרה. לגבי שאר המצוות, אז בציבור מביאים רק פר, זה נקרא פר אלם דבר של ציבור. לגבי יחיד, זה תלוי איזה יחיד זה. אם זה אדם רגיל, אז הוא מביא כחטאת כבשה או סעירה. אם זה נשיא, אז סעיר. אם זה כהן משיח, אז פר. אז שוב, בעבודה זרה, יחידים מביאים סעירת עזים, ביתין מביאים פר לעולה וסעיר עזים לחטאת. בשאר המצוות, ביתין מביאים פר. יחיד, אז יחיד רגיל מביא כבשה או סעירה, נשיא מביא סעיר, וכהן משיח מביא פר. אלה סוגי קורבנות החטאת. עכשיו כאמור מוסכם גם על רבי וגם על רבנן שמביאים קורבן חטאת רק על חטא כזה שהיה בשוגג, אבל שאם הוא היה נעשה במזיד, היה בו קראת. רק שהם נחלקו מאיפה לומדים את זה. רבי למד את זה מפר אלם דבר של ציבור בשאר המצוות, שכתוב שם את המילה עליה, וגם באחות אשתו כתוב עליה, מכאן ששם יש במזיד קראת, ומזה הם כבר למדו את זה גם לשאר החטאות. לרבנן לעומת זאת, המילה עליה באחות אשתו תפוסה בשביל דיני איבום, כמו שפרטנו במשך השבוע האחרון, ולכן הם למדו את זה מחטאת של יחיד שעבד עבודה זרה, ששם כתוב במפורש בתורה שאם זה היה במזיד, יש בזה קראת, ומשם הם למדו את זה לשאר חטאות. עכשיו את כל זה כבר אמרנו מקודם. מה שעכשיו נוסיף זה איך הם למדו את זה מאותם מקורות לשאר חטאות. אז נתחיל עם רבי. כאמור לפי רבי המקור זה בפר אלם דבר של ציבור. איך מזה הוא לומד לשאר חטאות? אז כאן יש לו שני מסלולים. מסלול אחד זה לחטאות בויקרא ד', מסלול שני זה לחטאות בבמדבר ט"ו. אז לגבי ויקרא ד', כלומר החטאות של שאר המצוות, אז מפר אלם דבר של ציבור לומד לפר של כהן משיח, כי כתוב שם לאשמת העם, כלומר כשהכהן משיח חוטא יש כאן בעיה של כל העם, אז יש כאן קשר בעצם בין פר כהן משיח לבין פר אלם דבר של ציבור של כל העם, וממילא גם שם צריך קראת. ומפר כהן משיח ליחיד ונשיא שחטאו בשאר המצוות, הוא לומד מזה שבשלושתם כל הזמן כתוב את המילה מצוות, כלומר שאדם חטא על אחת מהמצוות, וממילא הוא עושה גזרה שווה שגם שם זה דווקא בקראת. זה המסלול לגבי החטאות בויקרא ד'. ואיך הוא גם לומד לחטאות בבמדבר ט"ו, אז קודם כל הוא עושה גזרה שווה מפר אלם דבר של ציבור בויקרא ד' לדין של ציבור שעבד עבודה זרה בבמדבר ט"ו. הוא עושה את זה מגזרה שווה מהמילה עיני, כי בויקרא כתוב ונעלם דבר מעיני הקהל, ובבמדבר כתוב והיה עם מעיני העדה נעשתה לשגגה. ועכשיו מציבור ששגג בעבודה זרה הוא לומד ליחיד ששגג בעבודה זרה. למה? כי בבמדבר קודם כתוב לגבי הציבור ואחרי זה לגבי היחיד, ובתחילת הפרשייה של היחיד כתוב ועם נפש אחת. הוו מחברת בין שתי הפרשיות, זה נקרא וו מוסיף על עניין ראשון, ואז וילמד תחתון מעליון. כלומר, נלמד מהציבור, שזה הפרשייה העליונה, ראשונה, אל היחיד, שזה הפרשייה התחתונה. אז גם ביחיד שעבד עבודה זרה, זה דווקא בדבר כזה שיש בו קראת. אז עד כאן שיטת רבי, איך הוא לומד מפר אלם דבר של ציבור, לכל שאר סוגי החטאות, שגם אצלם זה דווקא בדבר שיש בו קראת. עכשיו נעבור לשיטת רבנן. כאמור, לפי רבנן המקור זה ביחיד שעבד עבודה זרה. איך הוא הוא לומד משם לשאר החטאות, אז כאן גם הוא הולך בשני מסלולים. מסלול אחד ממש זהה למסלול השני של רבי, רק שבדיוק בכיוון השני, כלומר בניגוד לרבי שהתחיל מפר אליהם דבר של ציבור, ומשם למד מעבודה זרה של ציבור על ידי המילה מעיני, ומשם למד מעבודה זרה של יחיד על ידי הוו שמחברת, רבנן עושים בדיוק מסלול הפוך. כלומר, הם מתחילים בעבודה זרה של יחיד, משם לומדים לעבודה זרה של ציבור על ידי הוו שמחברת, ומשם לומדים לפר אליהם דבר של ציבור בשאר המצוות על ידי הגזרה שווה של מעיני מעיני. זה מסלול אחד. מסלול שני זה לגבי יחיד בשאר המצוות, את זה רבנן לומדים ישירות מיחיד בעבודה זרה. כי כתוב ביחיד בעבודה זרה, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה, ודורשים שתורה אחת בא לרבות שלא רק לגבי עבודה זרה, אלא באופן כללי כל החטאות של יחידים שחטאו בשגגה, גם בשאר המצוות, תמיד מביאים חטאת רק על דין כזה, שאם זה היה במזיד, היה קרת. בזה הגענו בערך לאמצע תת עמוד א', וסיימנו לפרט איך כל אחת מהשיטות תלמד לגבי זה שצריך קרת בשביל שיהיה חטאת. רק נזכיר איך הגענו לזה, זה כי רבנה למדו מהמילה עליה שכתובה באחות אשתו שלא מייבמים צרה של ערווה. רבי לעומת זאת למד מהמילה עליה שבפר אליהם דבר של ציבור אין חטאת אלא אם כן יש פוטנציאל קרת, ומשם הוא למד לשאר החטאות. וממילא גם ראינו מאיפה רבנה למדו את זה, הם למדו את זה מיחיד שעבד עבודה זרה בשוגג, ומשם הם למדו את זה לשאר החטאות, וראינו איך כל שיטה למדה את זה מהמקור שלה לשאר החטאות. עכשיו לסיום השלב הזה באמצע עמוד א', ראינו הרגע מה רבנה לומדים מהמילים תורה אחת שכתובה ביחיד ששגג בעבודה זרה, הם למדו מכאן גם לשאר המצוות לגבי יחיד. אז עכשיו לסיום צריך לראות מה רבי ילמד מתורה אחת. אז אומרת הגמרא, רבי נשאר עם הפשט. כלומר, תורה אחת לא בא ללמד איזה משהו לגבי מצוות אחרות, אלא זה מדבר על הנושא שבו זה מובא. כלומר, יחיד שעבד עבודה זרה. והפסוק פשוט בא להדגיש שבעבודה זרה, כל היחידים הם אותו דבר. תמיד הם מביאים סעירת עזים. עכשיו, למה שנחשוב אחרת? כלומר, ממה זה בא להפוקה? מסבירה הגמרא שהייתה הווה מינה שנשווה לגבי זה עבודה זרה בשגגה לעבודה זרה במזיד. כלומר, הרי במזיד אנחנו מבדילים בין עבודה זרה של יחידים לבין עבודה זרה של עיר. ביחידים הדין הוא בסקילה ולא עושים שום דבר לממון שלהם, לעומת זאת בעיר הדין הוא בסייף ושורפים להם את כל הממון. כלומר, מה שידוע כעיר הנידחת, אז היינו חושבים שגם בשוגג צריך לעשות הבדלה דומה. כלומר, היינו אומרים שחוץ ממה שהתורה פרטה, שאם יחידים חטאו בעבודה זרה בשוגג הם מביאים סעירת עזים, ואם בית דין הורו לציבור לחטוא בשוגג בעבודה זרה הם מביאים פר לעולה וסעיר לחטאת, היינו חושבים שצריך להוסיף כאן דרגת ביניים. כלומר, שמצד אחד זה לא יחידים, אבל מצד שני זה לא כל הציבור, כי זה לא בהוראת בית דין, אלא זה עיר שלמה שעבדה עבודה זרה. והיינו חושבים שבאמת כאן צריך להביא איזשהו קורבן אחר, למשל שיהפכו את הסדר, כלומר במקום פר לעולה וסעיר לחטאת כשזה בהוראת בית דין, אז אולי הם יביאו פר לחטאת וסעיר לעולה, או שאולי פשוט אין להם תקנה, זה מה שהיינו חושבים. כמה שמלן מהמילים תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה, שאין דבר כזה. אלא כל היחידים, כל עוד זה לא בהוראת בית דין, יש להם אותו דין, ואין הבדל בין שני יחידים ועשרה יחידים לעיר שלמה של יחידים. עדיין זה נחשב פשוט כאוסף של יחידים. זה מה שרבי לומד מהמילים תורה אחת. בזה הגענו לתשע שורות לפני סוף תת עמוד א', ועד כאן החלק הראשון. החלק השני מחזיר אותנו למשנה, וכאן אנחנו חוזרים להתעסק עם סוגיות שבהם צריך להבין מי באמת מי, ומי התחתן עם מי, ומי הילד של מי, וזה מאוד עוזר לראות את זה בעיניים. לכן אני מאוד ממליץ מכל מי שיכול לראות באתר שלנו, עשינו שיעור נוסף על החלק הזה, שהוא אמנם לא קצר, אבל הוא עובר שורה שורה בגמרא, ותוך כדי אנחנו מציירים על לוח אלקטרוני את כל המקרים שלב שלב, כדאי מאוד לראות שם. מי שלא יכול לראות שם ורק להקשיב, אז כמובן מוזמנים להישאר כאן, בעזרת השם זה יהיה מובן גם בעל פה, אבל כאמור, טוב מראה עיניים. אז כאמור, החלק השני מחזיר אותנו למשנה. נזכיר שהמשנה דיברה על מקרה שיש שני אחים, ראובן ושימון, ויש אישה שמאיזושהי סיבה היא אסורה על שימון, אבל מותרת לראובן. וראובן באמת התחתן איתה, ואז הוא נפטר. ואז שימון, שעקרונית אמור לייבם אותה, לא יכול לייבם אותה, כי היא כאמור אסורה עליו, ולכן הוא לא מייבם, לא חולץ, לא לה, וגם לא לצרות ולצרות של הצרות שלה וכו'. זה הדין העיקרי במשנה, ואז המשנה פירטה איך יש בכלל מצב כזה שבו יש אישה שהיא אסורה על שימון, ובכל זאת מותרת לאח שלו, ראובן. הרי אם למשל מדובר באמא של שמעון או באחות של שמעון, אז באופן פשוט היא גם אמא של ראובן או אחות של ראובן, אז היא אסורה על שניהם. איזה אישה היא אסורה לאח אחד ומותרת לאח אחר? והמשנה הביאה 15 מקרים כאלה. לא נחזור על כולם עוד פעם כמובן, מי שרוצה יכול להיזכר בדף ב', גם יש לנו שם שיעור עם לוח אלקטרוני שבו אנחנו מציירים את זה. בכל אופן כרגע רק נזכיר את הדוגמה הראשונה הכי פשוטה, שהאישה שעליה אנחנו מדברים היא פשוט הבת של שמעון. אז כמובן שעל שמעון אבא שלה היא אסורה, אבל על ראובן דוד דוד שלה היא מותרת, מותר לבת להתחתן עם דוד. ובאמת ראובן התחתן איתה, ואז נפטר, אז שמעון כמובן שלא יכול לייבם אותה, כי היא הבת שלו. אז הוא לא מייבם ולא חולץ, לא לה, לא לצרות שלה, לא לצרות של הצרות וכו'. זו הייתה הדוגמה הראשונה. בהמשך נראה עוד דוגמה מהמשנה, ועכשיו אנחנו ניגשים לגמרא עצמה. שואל לוי בגמרא, למה המשנה הביאה רק 15 המקרים? הרי יש עוד מקרה, המקרה ה-16, וזה שהאישה שעליה אנחנו מדברים, זה לא הבת של שמעון, אלא אמא של שמעון. כלומר, לרובן ושמעון כאמור יש אבא משותף, אבל לכל אחד מהם יכול להיות שהייתה אמא אחרת, ויום אחד רובן התחתן עם אמא של שמעון, ואז רובן נפטר. שמעון כמובן שלא יכול לייבם את אשתו של רובן, כי הרי היא בעצם אמא שלו. עכשיו תשאלו רגע, איך רובן יכול להתחתן עם אמא של שמעון? הרי אמא של שמעון היא בעצם אשתו של אבא של רובן ושמעון. לא יכול להתחתן עם אשתו של אבא שלו, גם אם הוא גירש אותה או שהוא נפטר, אדם לא יכול להתחתן עם אשת אביו. אלא שמה שלוי מציע זה מקרה שבו אמא של שמעון לא הייתה אשתו של אבא שלהם, אלא אנוסתו של אבא שלהם. כלומר, לאבא הזה היה אישה אחת רגילה וממנה נולד רובן, אבל גם הוא אנס אישה אחרת, הוא אפילו לא ממש אנס, אלא פשוט זה הקשר מחוץ לנשואין, ומזה נולד שמעון. ועכשיו רובן רוצה להתחתן עם אותה אנוסה, האמא של שמעון, ובזה יש מחלוקת. לרבי יהודה זה אסור, כמו שאדם לא מתחתן עם אשת אביו, הוא גם לא מתחתן עם אנוסת אביו, אמנם זה לא איסור קראת, אבל זה איסור לאו. לעומת זאת לרבנן זה מותר. אז באמת, לפי רבנן, הלך רובן והתחתן עם אנוסת אביו, כלומר אמא של שמעון אחיו. ואז רובן נפטר, קצת מגיע לו, ושמעון אמור לייבם את אשתו של רובן, אבל הוא לא יכול כי בעצם אמא שלו. אז הנה אומר לוי, מצאנו עוד מקרה של אישה שהיא מותרת לרובן ואסורה על שמעון, אז למה המשנה לא הזכירה אותה? עוד פעם בקצרה, שרובן התחתן עם אמא של שמעון שהיא לא אשתו של אבא שלהם אלא רק אנוסה של אבא שלהם, ואז כשרובן נפטר, שמעון כמובן לא יכול לייבם אותה כי היא אמא שלו. למה המשנה לא הזכירה את המקרה הזה? זו השאלה של לוי, והגמרא תביא על זה כמה תשובות, היום נראה רק אחת מהן, וזו תשובה מאוד פשוטה. אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת לפי רבנן יש מקרה כזה, אבל לפי רבי יהודה כאמור אין, כי רובן לא יכול להתחתן עם אנוסת אביו, והמשנה שלנו לא מזכירה מקרים שנתונים במחלוקת, היא רק מזכירה מקרים שמוסכמים על כולם, ולכן זה לא הובא במשנה. זו התשובה, ועכשיו על התשובה הזאת, שהמשנה לא מזכירה דינים שנתונים במחלוקת, נראה שלוש קושיות, נתרץ אותם, ובזה נסיים. הקושייה הראשונה זה ממשנה בדף כף. גם שם מדובר על מקרים ששמעון לא יכול לייבם את אשתו של רובן כי אסורה עליו, רק ששם האיסור הוא לא איסור קראת, אלא או מה שנקרא איסור מצווה, כלומר איסור דרבנן, למשל שהיא סבתא שלו, שלמרבה הפלא זה רק איסור דרבנן, או איסור קדושה, כלומר למשל שהיא לא אסורה עליו באופן ספציפי, אלא באמת היא אסורה על כולם, כי למשל ממזרת. אז במקרים כאלו שמעון ודאי שלא מייבם אותה, כי אסורה עליו, גם אם זה רק איסור דרבנן וגם אם זה איסור ממזרת, ודאי שזה אסור. השאלה היא, האם בכל זאת צריך לעשות לחליצה? רבי עקיבא אומר שלא, רבנן אומרים שכן. זו המחלוקת, אבל המשנה בדף כף מתעלמת באלגנטיות מהמחלוקת, ומביאה רק את דעת רבנן שהוא לא מייבם, אבל הוא כן חולץ. אז הנה אתה רואה שיש משניות שכן מביאות דינים, למרות שהם דינים שנתונים במחלוקת. אז למה רבי אמר למשנה שלנו שלא מביאים דינים שנתונים במחלוקת, אלא רק דינים שמוסכמים על כולם? עד כאן הקושייה הראשונה, ועל זה עונה הגמרא בקלות. לא התכוונו שבכל מסכת יבמות לא מביאים דינים שנתונים במחלוקת. מביאים. התכוונו רק שבפירקין, כלומר, במשנה שלנו, של ה-15 נשים, בזה לא הביאו מקרים שנתונים במחלוקת. זה היה התירוץ, ועד כאן לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה מאוד פשוטה, איך אתה אומר שהמשנה לא עוסקת במחלוקות? הרי עצם הדין שהמשנה אומרת שלא רק שהיא לא מתייבמת או חולצת, אלא שגם צרותיה וצרות צרותיה, גם זה נתון במחלוקת. רואים את המחלוקת בפרק שלנו ב-י"ג עמוד א', שהמשנה שלנו היא כבית הלל, אבל בית שמאי חולקים ואומרים שהיא לא פותרת את צרותיה. זו הקושייה, עונה הגמרא, בית שמאי לא נחשבים. כלומר, כשיש מחלוקת בית הלל ובית שמאי, ההלכה כל כך נפסקה כמו בית הלל, שזה בכלל לא נחשב שיש מחלוקת, ולכן זה כן הובא במשנה. זו הייתה הקושייה השנייה והתירוץ. הקושייה השלישית היא קצת יותר מורכבת, ובשבילה אנחנו צריכים להיזכר במקרה ה-14 במשנה, וזה לגבי אשת אחיו שלא היה בעולמו. כלומר, במקרה הזה יש לנו לא רק שני אחים, אלא שלושה אחים, רובן, שמעון ולוי, ועוד לפני ששמעון בכלל נולד, לוי התחתן עם אישה ואז נפטר, ורק אחרי זה שמעון נולד. זה נקרא ששמעון לא היה בעולמו של לוי, ובמקרה כזה, לפי רבנן, שמעון אין לו שום קשר של ייבום לאותה אישה, כי כל הייבום זה דרך האח לוי, ולוי נפטר. נפטר עוד לפני ששימון נולד, לעומת זאת ראובן כן צריך לייבם אותה, והוא באמת ייבם אותה, ועל זה אמרה המשנה שאם אחרי זה גם ראובן ימות, שימון לא מייבם אותה, כי כאמור היא אסורה עליו כי היא אשת אחיו לוי, והוא לא יכול לייבם אותה, כי לוי נפטר לפני שהוא נולד. זו דעת רבנן. לעומת זאת רבי שמעון במשניות בדף י"ז ודף י"ח אומר שזה תלוי מתי בדיוק שמעון נולד. אם הוא נולד אחרי שלוי נפטר, אבל לפני שראובן הספיק לייבם את אשתו של לוי, אז באמת, כמו שרבנן אומרים, אותה אישה אסורה על שמעון לגמרי, כי הוא נולד למצב שיש כאן אישה שהקשר שלה לשמעון זה שהיא אשתו של אחיו שלא היה בעולמו, כלומר נפטר לפני שהוא נולד, לכן הוא לא יכול לייבם אותה והיא אסורה עליו, כמו כל אחות אשתו. אבל אם לוי נפטר, וראובן ייבם את אשתו של לוי, ורק אז שמעון נולד, אומר רבי שמעון, הוא מותר באותה אישה. כלומר, שאם ראובן ימות גם כן, שמעון כן יוכל לייבם אותה. ומה הסברה? הסברה היא שכששמעון נולד, הוא נולד לתוך מציאות שבה האישה הזאת היא כבר לא אשתו לשעבר של לוי, אלא היא כרגע אשתו של ראובן, כי הוא כבר הספיק לייבם אותה לפני ששמעון נולד. אז היא כבר לא האישה של האח שלא היה בעולמו, אלא היא אשתו של ראובן. וממילא אם ראובן גם כן חלילה ימות, שמעון כן יוכל לייבם אותה. זו דעת רבי שמעון, שוב שזה תלוי מתי שמעון נולד. אם הוא נולד לפני הייבום, אומר רבי שמעון שרבנן צודקים שהיא אסורה עליו, אבל אם הוא נולד אחרי הייבום, היא מותרת לו. עכשיו, לפי זה יוצא, ועכשיו אנחנו מגיעים לקושייה, מה שאמרנו במשנה, מקרה 14, של אשתו של אחיו שלא היה בעולמו אסורה עליו, גם זה בעצם נתון במחלוקת בין רבנן רבי שמעון. אז הנה תורה שגם המשנה עצמה מזכירה מקרה שנתון במחלוקת. זו הקושייה השלישית, אבל גם על זה עונה הגמרא בקלות. נכון, יש מצב שבו נחלקו רבנן ורבי שמעון, אבל גם יש מצב שבו הם לא נחלקו. הרי אם הוא נולד לפני הייבום, כולם מסכימים שאסורה עליו, אז פשוט נאמר שהמשנה דיברה על המקרה הזה, שהוא נולד לפני הייבום, ובזה באמת אין מחלוקת, היא אסורה עליו, וככה המשנה עדיין רק מזכירה מקרים שאין בהם מחלוקת. זו התשובה, אבל זה לא כל כך פשוט. למה? כי רבי חייא אומר משהו על המשנה שלנו, שלפי מה שהוא אומר, יוצא שהמשנה דיברה לא רק על המקרה שהוא נולד לפני היבום, אלא גם על המקרה שהוא נולד אחרי, ושבזה היא סוברת דווקא כמו רבי שמעון שאפשר לייבם. אז אתה רואה שהמשנה לא רק דיברה לפני על מקרים שאין בהם מחלוקות, אלא גם אחרי. זו הקושייה ממש בקצרה, בלי שנאמר בעצם מה רבי חייא אמר, נשמור את זה לעוד רגע, ומתרץ את הגמרא, נכון, לפי רבי חייא זה ככה, אבל רבי לא סובר כמו רבי חייא, ולדעתו, המשנה דיברה רק כשהוא נולד לפני הייבום, שבזה אין מחלוקת, כי המשנה לא עוסקת במחלוקות. ובזה סיימנו את שלוש הקושיות על התירוץ של רבי. עוד פעם נזכיר, תירוץ למה? שאלנו למה המשנה לא הזכירה עוד מקרה ששמעון לא יכול לייבם את אמא שלו, שהיא אשתו לשעבר של ראובן, שהיא אנוסתו לשעבר של אבא של שניהם, ותרצנו תירוץ ראשון, מה שנראה היום, שהמשנה לא עוסקת במחלוקות, כי זה נתון במחלוקת, כי רק לפי רבנן ראובן יכול להתחתן עם אנוסתו של אביו, לפי רבי שמעון הוא לא יכול, ואז כל המקרה לא רלוונטי. ואז הבאנו שלוש קושיות מדברים שלכאורה המשנה כן עוסקת במחלוקות, ואת שלוש הקושיות תרצנו, ובזה סיימנו את עיקר השיעור. מה שנשאר לנו זה להשלים את הקושייה השלישית, וזה לראות מה רבי חייא אמר. כלומר, אמרנו שלפי רבי חייא, המשנה במקרה 14, כשהיא מדברת על אשת אחיו שלא היה בעולמו, היא כן עוסקת גם במקרה שהאח שמעון נולד אחרי שראובן ייבם כבר את אשתו של לוי. מה רבי חייא אמר שגרם לנו להבין כך? אז האמת היא שכאן זה די מסובך לומר את זה בעל פה. נעשה את זה בכל זאת, אבל אני מפציר בכם, במי שיכול, לראות את הסרטון הנוסף שנוסיף לשיעור הזה, ששם נצייר את זה על לוח אלקטרוני, ועם תמונה אחת שווה 1,000 מילים, אז סרטון אחד שווה מיליון מילים, אבל בכל זאת ננסה להסביר את זה גם כאן. אבל עוד פעם, בשביל שלא תתבלבלו, מבחינתנו נגמר השיעור. כלומר, ראינו את המהלך הכללי, שאלנו למה אין עוד מקרה, ענינו שלא מביא מקרים שנתונים במחלוקת, הקשנו על זה שלוש קושיות, תרצנו וזהו. שימו את זה בצד. מכאן והלאה אנחנו רק מנסים להבין מה רבי חייא אמר. אז רבי חייא מתייחס קודם כל לא למשנה שלנו, אלא למשנה בדף כ"ו. ובשביל להבין את המקרה שם, בואו נדבר קודם על מקרה שהזכרנו כבר בחלק הקודם מהמשנה בכ"ח עמוד ב', וזה שיש שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, שכולם חיים באותו זמן, ויום אחד ראובן ושמעון, שניים האחים, מתחתנים עם שתי אחיות. ראובן מתחתן עם רחל, ושמעון עם אחות שלה לאה. ולא עלינו, גם ראובן וגם שמעון נפטרים. כך שיוצא של לוי, האח השלישי, אמור בעצם לייבם גם את אשתו של ראובן וגם את אשתו של שמעון, כי שתיהם נפלו לפניו לייבום. עכשיו, כמובן, אסור לאדם להתחתן עם שתי אחיות, אז מה עושים? אומרת המשנה, לא רק שהוא לא יכול לייבם את שתיהן, הוא גם לא יכול לייבם אחת מהן, כי כמו שאדם לא יכול להתחתן עם אחות אשתו, הוא גם לא יכול להתחתן עם אחות של זקוקתו, כי הרי שתי אנשים האלו הם בעצם נהיו זקוקות לו, כלומר זקוקות לייבום. אז אם הוא למשל יחליט לייבם את רחל, אז רחל היא הרי אחות של של זקוקתו לאה, ואותו דבר לאה היא אחות של זקוקתו רחל, וזה אסור. כמו שאי אפשר להתחתן עם אחות של אשתו, גם לא יכול לייבם אחות של זקוקתו. אלא מה עושים? אז לפי רבי שמעון שראינו מקודם בחלק הראשון, הן פטורות לגמרי, גם מחליצה, גם מייבום. לפי רבנן הוא חולץ לשתם, אנחנו כאן נתמקד ברבנן. עכשיו זה כשיש שלושה אחים, שניים נפטרו ושתי אנשים נפלו ליבום לאח אחד. עכשיו זה לא המקרה במשנה, המקרה במשנה זה שיש ארבעה אחים. כלומר מקרה דומה, יש את ראובן ושמעון שהתחתנו עם שתי אחיות, רחל ולאה, ולהם יש לא רק עוד אח אחד אלא עוד שני אחים, לוי ויהודה. וכאמור ראובן ושמעון נפטרו, ועכשיו שתי אחיות נפלו ליבום לא רק ללוי, אלא לוי ויהודה. עכשיו תציעו, בוא ניתן אחת ללוי ואחת ליהודה ונפתור את העניין. אומרת המשנה, מה פתאום? כי שתיהן נפלו ליבום גם ללוי וגם ליהודה. אז ממילא אותו איסור שאמרנו מקודם על אחות זקוקתו קיים גם אצל לוי וגם אצל יהודה, ולכן לוי לא יכול לייבם אף אחת מהן, כי כל אחת שהוא ייבם היא אחות זקוקתו, וגם יהודה לא יכול לייבם אף אחת מהן, כי גם כן כל אחת שהוא ייבם היא אחות של זקוקתו, אחות של השנייה. אז יוצא ששניהם, לוי ויהודה, לא מייבמים אותם, אלא אחד מהם ייתן חליצה לשתי אנשים ונגמר הסיפור. אבל יש מצב שבו בכל זאת הם כן יכולים לייבם אותם, וזה אם מאיזושהי סיבה רחל למשל אסורה על יהודה, ולאה למשל אסורה על לוי, למשל שרחל היא חמותו של יהודה ולאה היא חמותו של לוי, אז כיוון שלכל אחד יש בעצם רק אישה אחת שרלוונטית לייבום, כי השנייה היא לא זקוקה לו, היא באיסור קרת, אז את האחות השנייה הוא כן יכול לייבם. עכשיו רק שימו לב, זה לא כמו המשנה בתחילת הפרק, שאם יש אחת אסורה, אז כל השאר אסורות גם. כי שם מדובר בצרות, כלומר שהם כולם היו נשים של אותו אדם שנפטר. כאן לעומת זאת, זה לא צרות, זה אחיות. כל אחת הייתה נשואה למישהו אחר, רחל לרובן, לאה לשמעון. אז זה שלאה אסורה לוי, זה לא מפריע לו לייבם את רחל. וזה שרחל אסורה על יהודה, זה לא מפריע לו לייבם את לאה. וככה פתרנו את העניין, לוי ייבם את רחל ויהודה ייבם את לאה. זה מסגרת הכללית. עכשיו, באיזה מקרה מדובר כאן שלמשל רחל אסורה לוי ולאה אסורה ליהודה? אז הצענו אפשרות אחת שמדובר בחמותו, כלומר רחל היא חמותו של יהודה, כלומר ראובן התחתן עם רחל, יהודה התחתן עם הבת של רחל, ואז כשראובן נפטר, יהודה לא יכול לייבם את רחל כי היא אמא של אשתו, כלומר חמותו. ואותו דבר לגבי לוי, רק להפך. זה מקרה אחד שבו אחת אסורה לוי ואחת אסורה על יהודה. ועכשיו אנחנו סוף סוף מגיעים לרבי חייא. בא רבי חייא ואומר שבעצם את המשנה הזאת אפשר ליישם על כל 15 המקרים מהמשנה בתחילת הפרק. כלומר, הדוגמה של חמותו זה באמת אחד מהמקרים של אמא של אשתו שאסור לו לייבם אותה, אבל אפשר ליישם את זה גם על כל שאר המקרים. למשל, שרחל ולאה הם לא החמות של לוי ויהודה, אלא הבנות של לוי ויהודה, או הקלות של לוי ויהודה, וכן הלאה, על כל 15 המקרים מהמשנה. זה מה שאמר רבי חייא. בגמרא יש מחלוקת האם באמת הוא התכוון לכל 15 המקרים, או שאולי הוא התכוון רק למקרה השביעי והלאה, כלומר מהחמות והלאה, כי להעמיד את זה על המקרה הראשון זה ידרוש לשנות קצת את המקרה ולהניח שאחת מהם ינוסה, לא ניכנס לזה כאן בפרוטרוט, את זה נדגים בשיעור שבו נצייר על הלוח, וברב ספה ואומר לא, הוא התכוון ממש לכל 15 המקרים, כולל המקרה של אשת אחיו שלא היה בעולמו. עכשיו, בשביל להבין את זה, במקרה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, הדרך היחידה להבין את זה, זה אם נניח שמשנה מדברת גם על המקרה, אם נחזור למקרה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, שהשימון שנולד אחרי כולם, הוא נולד גם אחרי היבום. כלומר, גם במקרה שיש בו מחלוקת בין רבי שמעון לרבנן. ואז יוצא שהמשנה כן מדברת על המקרה שבו יש מחלוקת. עכשיו שוב, גם בשביל להבין את זה, למה זה חייב להיות גם אחרי, נסביר את זה בלוח אלקטרוני. אפשר כמובן לראות גם ברשי, להסביר את זה כאן בעל פה יהיה פשוט ארוך מדי, וממילא אנחנו רואים שהמשנה כן עוסקת במקרה שבו יש מחלוקת. ככה לפי מה שאמר רבי חייא, שאת המשנה בדף כ"ו אפשר ליישם גם על המקרה הזה של אשת אחיו שלא היה בעולמו. זו כאמור הייתה הקושייה, וכאמור תרצנו, רבי לא סובר כמו רבי חייא לגבי זה, וממילא, באמת לדעתו, המשנה דיברה רק על אשת אחיו שלא היה בעולמו, כשהאח השלישי שמעון נולד לפני הייבום, וממילא בזה אין מחלוקת, וככה המשנה באמת לא עוסקת במקרים של מחלוקות. ועד כאן, החלק השני, כאמור, יש לנו קצת השלמות שאותם נעשה בסרטון, אני מפציר בכם לראות את זה, בכל אופן כרגע נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון של השיעור חזרנו לנושא שלנו של מיניין שלא מייבמים ערווה וצרות של ערווה, וראינו שחוץ מהמקור שראינו של רבנן בדף ג' מאחות אשתו שכתוב שם לצרור ועליה, שמשם למדנו גזרה שווה, כאן הגמרא מביאה עוד מקור, וזה של רבי מאולקחה לו לאישה ואיבמה, ומהם יותרת של אולקחה ואיבמה, רבי לומד שלא מייבמים צרה, אבל כן מתחתנים עם צרה. אז עכשיו שיש לנו שני מקורות, אנחנו צריכים לראות מה כל אחד לומד מהמקור של השני, ומאיפה השני ילמד את מה שהוא לומד מהמקור. אז לגבי המקור של אולקחה לו לאישה ואיבמה, אז רבנן לומדים מאולקחה שזה נישואים לגמרי, כלומר שצריך גט וגם יכול להחזיר גרושתו. רבי לעומת זאת ילמד את זה מלאישה. לגבי ואיבמה, רבנן לומדים שמייבמים בעל כורחה, רבי ילמד את זה מיבמה יבוא עליה. זה לגבי הפסוק של רבי, אולקחה לו לאישה ואיבמה. לגבי הפסוק של רבנן באחות אשתו לצרור ועליה, אז מלצרור רבי לומד את הדין של רבי שמעון, שאם יש שתי אחיות שנשואות לשני אחים ושני אחים מתו, ואז שתיהם נפנו ליבום לפני אח שלישי, אז לא מייבמים ולא חולצים לאף אחת מהם, כי הם בעצם נעשו צרות אחת לשנייה, בזה ששתיהם אחיות וזקוקות לאותו אח, אז לא צריך לא ייבום ולא חליצה. לא כתוב מאיפה רבנן ילמדו את זה. לגבי המילה עליה, רבי לומד כאן לתחום אחר לגמרי, וזה שבשביל להתחייב בחטאת על שוגג, זה דווקא בחטא כזה שאם הוא היה במזיד היה בו קרה. הוא לומד את זה מזה שבאחות אשתו יש קרת וכתוב שם עליה, וגם בפר אלם דבר של ציבור כתוב עליה, ואז מפר אלם דבר של ציבור הוא לומד לשאר סוגי החטאות. זה רבי. רבנן לעומת זאת לומדים את הדין הזה מיחיד שעבד עבודה זרה, ששם כתוב במפורש אם זה במזיד זה קרת, ואם זה בשוגג יש חטאת, ומשם הוא לומד לשאר החטאות. אז זה מה שכל אחד עושה עם המקור של השני. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את המחלוקת בין רבי לרבנן לגבי חטאת, אז בשלב השלישי גם פירטנו איך הם לומדים מהמקור שלהם לשאר החטאות. אז רבי, שהמקור שלו זה מפר אלם דבר של ציבור, יש לו שני מסלולים. מסלול אחד משם ליחידים שחטאו בשאר המצוות. קודם הוא לומד לכהן משיח שכתוב בו לאשמת העם, כלומר יש קשר בין פר כהן משיח לבין פר אלם דבר של ציבור, שזה בעצם העם, ומשם הוא לומד ליחיד ונשיא שחטאו בשאר המצוות, בגזרה שווה שכתוב בהם ובכהן משיח את המילה מצוות. זה לגבי שאר המצוות. לגבי עבודה זרה, הוא לומד מפר אלם דבר של ציבור לציבור שעבד עבודה זרה בשוגג על ידי גזרה שווה של מעיני מעיני, ומשם הוא לומד ליחיד שעבד עבודה זרה, כי יש וב שמחברת בין הפרשייה של ציבור לבין הפרשייה של יחיד. זה לגבי רבי. רבנן ומעצות מתחילים ביחיד שעבד עבודה זרה, ומושים מסלול בדיוק הפוך לרבי, כלומר מיחיד הם לומדים לציבור שעבד עבודה זרה, ומציבור בעבודה זרה הם לומדים לציבור בשאר המצוות, על ידי הגזרה שווה של מעיני, ומהמילה תורה אחת שכתובה ביחיד שעבד עבודה זרה, הם לומדים לכל היחידים שעברו על איזושהי עבירה גם בשאר המצוות, שתמיד החטאת זה דווקא כשבמזיד יש קרת. אז כך כל שיטה למדה לשאר החטאות. ומה רבי לומד מהמילה תורה אחת? הוא לומד שהשגגה שמביאים על יחיד שעבד עבודה זרה, זה נכון בין אם זה יחיד אחד ובין אם זה עיר שלמה. עדיין זה נחשב כאוסף של יחידים כשזה בשוגג, ורק אם ביתן הורו להם, אז זה כבר נחשב כציבור ויש קורבן אחר. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני בא לוי ושאל למה המשנה בתחילת המסכת לא הזכירה עוד מקרה שבו יש אישה שהיא מותרת לרובן ואסורה על שמעון, וזה מקרה של אנוסת אביו של רובן ושמעון. כלומר, רובן נולד מנישואין רגילין, אבל שמעון נולד מאישה שאביו אנס. ואז בא רובן ורוצה להתחתן עם אותה אישה. ואמרנו שלפי רבי שמעון זה אסור, כי אנוסת אביו, אבל לפי רבנן זה מותר, כי לא אשתו של אביו, היא רק אנוסת אביו. ואז לפי רבנן באמת הוא התחתן איתה, ואז הוא נפטר. ואז שמעון כמובן לא יכול לייבם את אשתו של רובן, כי אשתו של רובן היא בעצם אמא שלו עצמו, של שמעון. אז למה המשנה, כשהביאה מקרים שבהם יש אישה ש... אסורה לשימון אבל מותרת לרובן, לא הביאה את המקרה על זה. ועל זה נראה כמה תשובות. היום ראינו תשובה אחת, וזה שהמשנה לא הביאה מקרים שנתונים במחלוקת. ועל תשובה הזאת ראינו שלוש קושיות. קושיה אחת ממשנה בדף כף, שם לגבי אישה שהיא אסורה ליבם, אבל לא באיסורי ערווה מדורייתא, אלא או איסור דרבנן, כמו סבתא שלו, או איסור קדושה, למשל שהיא ממזרת, שאז לפי כולם לא מייבם, אבל האם עושה חליצה, לרבי יהודה גם לא, לרבנן כן. והנה המשנה שם התעלמה מהמחלוקת, והביאה רק את דעת רבנן, אז תורש שהמשניות כן מביאות דינים שנתונים במחלוקת, וענינו נכון, שמה כן, אבל אצלנו לא. זו הייתה הקושייה הראשונה. קושייה השנייה שואלת הגמרא, הרי כל הדין של המשנה שלנו, שאם יש אישה אחת אסורה, לא רק שאותה לא מייבמים וחולצים, אלא היא פותרת גם את צורותיה וצורות צורותיה, גם זה בעצם נתון במחלוקת, מבית הלל לבית שמי, וענינו, בית שמי אינה משנה, הולכים רק לפי בית הלל, זה לא נקרא מחלוקת. וקושייה שלישית, המקרה 14 במשנה של אשת אחיו שלא היה בעולמו, אם האח השלישי, שמעון, נולד לפני שרובן ייבם את אשתו של האח שני, נפטר, אז באמת כולם מסכימים שהיא אסורה על שמעון, האח החדש, אבל אם הוא ייבם אותה רק אחרי ששמעון נולד, אז בזה יש מחלוקת. לרבנן באמת שמעון לא יוכל לייבם את אותה אישה, אבל לרבי שמעון הוא כן יוכל. אז הנה תורה שהמשנה כן הביאה דין שהוא במחלוקת, וענינו, המשנה פשוט דיברה על המקרה שבו אין מחלוקת, ששמעון נולד לפני שרובן הספיק לייבם את אשת לוי, שאז כולם מסכימים שהיא אסורה על שמעון. הקשנו על זה מרבי חייא, שלכאורה מתוך משהו שהוא אמר שקצת מורכב, ואמרנו שנראה את זה בסרטון נפרד, יוצא שהמשנה כן דיברה גם על מקרה ששמעון נולד אחרי שרובן כבר ייבם אותה, אבל דחינו, נכון, לפי רבי חייא כך יוצא, אבל רבי לא מסכים לרבי חייא, ואז הכל פשוט, אני שוב מזכיר, כדאי לראות בסרטון הנוסף, כל טוב בינתיים.